יום שלישי, צום עשור בטבת. אנחנו מתחילים עם השאלה הקבועה שמור נגריל שטיימן זצ"ל היה שואל לפני קריאת ההפטור בתנסיבו. אחרי הקריאה של הבעל קוירה לפני ההפטור, הוא שואל את הבעל קוירה אם הוא הכין את, את ההפטור. והבעל קוירה תמיד היה משיב בשלילה. הייתה מסורת כזאת לבחורים, שהשתוקקו לשמוע את רב הולד קורא את ההפטרה, שלא להכין את ההפטרה כדי שהוא ייאלץ לקרוא אותה בעצמו. והרב שטיימן היה קורא אותה, פירוש השם באימוצו, היא בנעימה שקטה, מרגשת, שכל מילה הייתה מותמת ומעוררת. ולמרות שזה כבר היה מנהג, אפשר לקרוא לזה מנהג, של שנים רבות שרב הולד קורא את ההפטרה בפני ציבור, כל מקום, כדי שלא לבוא חלילה לגרור צער לבעל קוירה הצעיר, רק אחרי שהוא השיב בשלילה לבעל קוירה, שהוא לא הכין, אז הוא קורא את בעצמו. וכל פעם הוא שואל בהתחלה את הבחור הבעל קוירה, אם הוא הכין את ההפטרה. ואנחנו ממשיכים כמובן עם ניון דיועים על עשור ובטייבס, השולחנו הוא חומר שיש אומרים שלא לקרות ללות לתורה משלו איתנה, אבל שאתם אומרים שזה רק בשחיס, סליחה, שזה דווקא במינכן. אבל בשחיס, כשהצום חל בימי שני וחמישי, יש בזה מחלוקת, ובדיעבד אם קראו לו לכולי עלמא יעלה לתורה, אבל במנחה, או בשחיס, בשאר ימי השבוע, כמו מחר, כמו השנה, אז יש אומרים שגם בדיעבד אם קראו לו לא יעלה, ויש מקילים. לכבד בהגבעת הספר תורה, או הגלילה מי שלא מתענה, כתב אומרת אפרים שמותר ומילידך ברוך השולחה, הוא כתב שגם בכיבודים האלו לא יכבדו את מי שלא מתענה. הוא הוסיף שהוא הדין לכבד אותו בהוצאת ספרתור והכנסה על ארון הקודש. בעל קורא שלא מתענה כתב פשוט ברייסק שהוא לא יכול לקרוא בתורה בגלל שהוא נחשב שהוא לא מוכרע בדבר. שכלום, ועם אלו הוא לא מוציא תרבים מדי חבוצר. יש כזה גם זזול בכבוד הציבור שאין בהם מי שידע לקרוא אלא זה שלא מתענה וכן מטעמים נוספים. בסידור בסיאנקב, סליחה, ובשאר אמיר רחמים על השאר אפרים, אז כתבו שלכתחילה לא יקרא גם אם מי שיקרא במקומו לא מדקדק כל כך בקרא בטעמים, רק על ידי סיוע אחר. ואנחנו ממשיכים, השוט היומי, האם לאחר ביאת משיח צדקנו יהיה איסור מלוכה ביום עשור בטבת? אז התשובה היא מובא בדרשת חסם סופר, שיש אומרים שזה יום טוב גמור ויהיה אסור במלוכו. ויש אומרים בתור האבן שלא יהיה אסור מלוכה אלא רק יהיה אסור בטיימס והסד. יש אומרים שיהיה חיוב לעשות סעודה ביום הזה. שאלה נוספת, האם בחוץ לארץ שנגעו שני ימים טובים של עשור המטייבס? אז התשובה היא, יש אומרים שבכל מקום שלא יגיעו לשם שלוח הבזים ירושלים, ירוש חודש טייבס עד עשור המטייבס, אז ינגעו שני ימים טובים כי לא יודעו באיזה יום עשור המטייבס. וספק דברי כבול אלה חומרה. ויש אומרים שינגעו רק יום אחד, יום טוב, בגלל שמדברי כבולו אין חיוב דווקא בעשור בטבס, ואפשר גם בשאר ימי החודש. רק מדרבונן תקנו בעשור בטבס, וסג דרבונן לכולם. אמנם בחידושי הגרח כתב שעשור בטבס שונה מכל התעניות, ומדברי כבולו דווקא בעשור בטבס, שכתוב בנובי בעצם היום הזה. יש אומרים שהם בזה מפקים אלה מייסה, כי על ידי התקשורת והתחבורה המהירה בזמננו, שבוודאי, בוודאי ידעו בכל העולם מתי עשור בטבת. ככה, פעם שם, ככה כתב הגרשל יושי בהאורס למסכת ביצה. עניין הדיון מזכר לחורבן, לקראת עשור בטבת ראוי לעורר על דין אחד, שאולי יש כאלה שמכירים בו, כי אם כי לא ידוע יותר להקל, כמו שכתוב בשערי תשובה, על השולחנו ורם שתברו את הופכיים, שזה דברה גמורה ואורבסרה. ככה נסתק בשולחנו, שמי שמסייד את הבית שלו משאר מקום מסוים ללא סיוד, זה החל לחורבן בסמיגדוש, וזה על פי דברי חז"ל, שמזמן שחרב בסמיגדוש התקינו חכמים שבאותו הדור, שבכל דבר שמחה יעשו זה החל לחורבן, וכמו שנאמר, אם לא היה לירושלים על ראש שמחוסי, והבח ובעליו רבא שם אומרים שהדין הזה הוא גם אם בשעת הסיוד הוא לא שער מקום זה אפילו החורבן, שצריך לקלף את המקום שהיה צריך לשער אותו ללא סיוד. השיעור הוא אמו על אמו, צריך להיות בצורת ריבוע. ולעניין מקום, המקום שזה צריך להיות, אז עברו פה הסכים שהוא בקיר שנגד פתח הבית, ובפירוש דין זה יש כמה שיטות. ברוך השולחן מסביר שהכוונה מול הפתח, כדי שזה יהיה ניכר מיד לכל הנכנסים לבית דרך הפתח הראשי. הפרימיגונים נוקט שם, שהכוונה שישאר בצד הפתח וסמוך לו. יש מפרשים שהכוונה היא מעל הפתח. כמובן שבל הבית דרכו לישב נוכח פתח הבית, צריך שיהיה נראה לו תמיד, כך גם נהג לכם ספר, כמו שמול לבוא במנגח עם ספר. ושנברו רבו שיטות בזה. האוכלס רבינו מובן בשם הסטייפלר, שכשלא הייתה אפשרות לעשות מול הפתח, אז הוא ראה לעשות את זה מעל הפתח. אם הוא קנה בית שלא שירו בעם העולם או זכר לחוב, אז השתמרו אומר שהקונה חייב לקנף סיב בשיעור של עם העולם, ואכן בדעתו יראה, הוא הביא משות הרדווז שהקונה לא חייב, אבל האגרופוי שהמשנה הלוחס רצו לדחות את ההוכחה מדברי הרדווז שם. וגם יש באגרוס משה ובאוכלס רבינו לעניין סוחר דירה, האם הוא חייב לקנף סיד או לא. בספר מנגח שם ספר, וגם באוכלס רבינו כתבו שבכל חדר מחדרי הדירה משארים עם העולם, ככה מעבר גם באל הרבה, אבל יש חולקים שרק דווקא מול הפתח. שדווקא מול הפתח צריך לשאר ולא בכל חדר. ובאוכלס רבינו הוא דן שם לגבי פוסדורים שבתוך הבית הם גם בהם צריך להחמיר או לא. ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי. לחר יולו בקשתי, אצלו יצאו יובויסי. הסיפר הרבי יצחק זילברשטיין שליטה, שהוא נתקל פעם במקרה מופלא, של נער שנולד כשהוא אילם והוא לא יכל לדבר. ולפתע פתאום, בלי שום הודעה מוקדמת, פתח את הפה והתחיל לדבר. שאל את אחד הרופאים הדגולים איך הוא מסביר את זה, ובאיזה נוסח לפענח את ההתרחשות הזה, אז הוא השיב. השיב הרופא במשפט, ויפתח השם את פי האוזן. זאת אומרת שהיה כאן דבר ניסי, אין לו שום הסבר. אמר הרב זילברשטיין, שהוא חלק עליו קצת, הוא אמר לו שנכון שמדבר באירוע שהוא נס משמיים, אבל ציטטתי בפני הדברים שאמר חזון איש, שלפי הדברים האלה אפשר להבין מה שקרה פה. סליחה, חזון איש אומר שהרבה פעמים רואים בחור ישיבה לא מצליח בלימוד. כל מה שרבותיו וחברה משתדלים לסייע לו, אין שינוי במצב. אבל פתאום נפתח הראש של הבחור. הוא מצליח ועולה מעלה, איך אפשר להסביר את פשר העובדה הזו? והחזון איש מסביר שהסיבה היא שהסבתא של הבחור התפעלה לפני הרבה שנים להצלחה של הנכד והלימודים, אבל כל העת עמדו מקטריגים ולא הניחו שהתפילה תעלה לפני כיסא הכובד. אבל כשמגיע הזמן שהקטרוגים מפסיקים לקטרג, מכל סיבה שתהיה, אז הוא מתחיל להבין לקלוט הלימוד. והוסיף החזון איש ואמר, זה דבר זה ברור שכל תפילה מתקבלת לבסוף. אבל לעת עתה, יש מפריעים שמעכבים אותה לזמן מה. אם כן אמר רבי יצחק זילברשטיין, הדברים האלה יכולים שלא יש לנו הסבר. גם באשר לפתיחת פיו הפתאומית של הבחור האילם. הסבתא שראתה אותו בית יוולדו כאילם, התפעלה בדמעות של איש. התחנה לפני השם שיפתח את הפה, של הנכד. אלא שהמקטרגים עמדו כתרגו, וכשהפסיקו לקטרג, אז נכנסה התפילה של הסבתא לפני השם, והנה נרפא הנה. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. וישחזק ישראל וישב על המיתו. יש פה מעשה שקרה בערוב ימיו של המגיד מישורים. הגאון רב שלום שבדרון זצ"ל. זה היה ממש בערוב ימיו, הוא שכב על המיטה שקוע בשינה. שסביבו עומדים בני ביסוי בסבר פנים מודאג. זה היה שעת בוקר בבית של הבת שלו בבני ברק, כשהוא הגיע בליל אמש, תשוש ויגע, אחרי כמה ימים ותכונים. הדקות החולפות התריעו על שעת סוף זמן קרישנה, שקרבה הבא, והם יודעים כמה, הם ידעו כמה שחביבה עליו המצווה, כמה הוא התאמץ, והוא אמר לא להפסיד אף פעם, אז נכנסו להעיר אותו. אבל גילו שזו משימה שהיא לא קלה, הוא היה שקוע בשינה שהייתה נראית יותר דומה לעילפון. הגיזו רעיתים, אחו כפיים, קרוב, שום דבר לא עזר. הוא לא הראה סימני תאורות. הנכדים עמדו לפני ייאוש. חשבו אולי להזמין רופא כבר. ושאז נכנסה הבת של רב שולם, שהכירה אותו יותר מכל, והיא ראתה תעמולה, את הלחץ של הנכדים, שאלה מה קרה, אז הסבירו להם. את אמרה, זה לא בעיה. בואו אני אראה לכם איך מהירים אדם גדול כמו אבא. ואז היא ניגשה לה, למיטה של אבא, וקרא ללא מאמץ, אבא, זמן קרישמה! יותר מזה רב שלם לא היה צריך, לפני שהספיקה לסיים את המשפט, להזדקף את על ידיים, הניח את הרגליים על הרצפה הקרה, זרק את השמחה, ואמר, זמן קרישמה! אוי, למה לא הערתם אותי קודם? מי יודע אם אני אספיק, עוד דקות ספורות עובר הזמן. אבל הרגיע אותו מיד שיש מספיק זמן. מדובר מוגן אברום, עד סוזנתי של הגוש הרבה זמן. טוב, אז ירשה לעצמו לחייך, להירגע, לחייך את החיוך הנצחי. התחיל להגיד בדבקות את הקרישמי מהפסוקים עוד לפני, והוא הספיק להודות להם שהם הצילו אותי וטיסקו לנצחי. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. וכל יבוך ישראל כאפריים וכמנשה. יש פה דברים נפלאים. בשם הרב הגאון רבו של קובלסקי. כל אחד מאיתנו, בכל זמן שהוא, אומר הרב קובלסקי, רוצה להצליח, משקיע מחשבה, מחשבה רבה בשאלה הנתחית, הרת גורל, איך מצליחים? כל אדם רוצה להצליח בדברים שחשובים עבורו, אבל כולם כאחד. שווים ברצון לגלות את הסוד, לפצח את הנוסחה. איך מגיעים לאותה הצלחה נחשפת? מאמנים אישיים, מומחים גדולים בתי ספר, עוסקים כולם בשאלה הזאת. כל אחד בדרכו, הצד השווה מכולם, הקביעה שצריך לשאוף ליעד ברור, להציב מטרה ברורה, כדי להגיע להצלחה בכל תחומי החיים. כל מאמן מתחיל אומר, קודם כל תאמר, ליעד הזה רוצה להגיע, מה היעד הסופי? מה השאיפות שלך בחיים? תגדיר את המטרה, בלי זה אי אפשר להצליח בכלום. בוא נחשוב, הוא אומר, עד כמה נוכל להשתמש בכלי העצום הזה גם לחיים האמיתיים, בעולם הרוחני שלנו, כמה נוכל להתקדם מעזרתו. בפרשת השבוע שלנו אנחנו מגלים, שאנקל אבינו, בחר לברך את הנכדים שלו, בדרך מקורית, הוא אומר, שמחו, אלוהים כאפרים של מנשה, הפשטות שלו הפסטות, שכל יהודי יברך שהבנים שלו יגדלו ויצליחו כמו אפרים ומנשה, אבל בהתבוננות נוספת, בואו נחשוב, הרי יעקב אבינו יכל לברך אותם שיגדלו, יצמחו לענקי הרוח, גדולי הדור, שיגיעו, שיזכו להגיע לדרגות גבוהות ונאצלות, שיצליחו להציג את כל מה שירצו. למה הוא בחר להזכיר את השמות שלהם, להעמיד אותם כמופת לדוגמה? אלא שמעבר לברכה, יעקב אבינו תומן בדבריו גם מסר. הברכה לחיים, לצאצאים כולם, כדי להגיע רחוק במעלות התורה והיראה, להתפתח לרמות הגבוהות של עובדי השם ויראי אלוקים. אז תקבעו לכם, הוא אומר, תקבעו לכם יד, להגיע לאנשי הדוגמה שאני מציב לפניכם, עליהם אפרים ומנשה. שאו עיניכם והביטו אל דמיות העוד כאפרים אחים מנשה. שפו להגיע להם, לקצה דרגתם. כשאדם קובע שאיפה, הוא צריך למדוד את היכולות שלו, את הכלים שלו, לראות מה הפסגה שיכול להגיע בעזרתה. ועכשיו חבל להסתפק בחצי הדרך, אסור להתפשר על טיפוס רק עד למחצית ההר, ההפך. לקבוע את פסגת היכולת, כשאיפה נחשפת, להגדיר אותה באופן ברור ומדויק, שאינו ניתן לשינויים. שאיפה ברורה ומוגדרת היטב שהדוגמה של החי מול העיניים, אומר הרב קובלסקי, יוצרת תמריץ, מאפשרת מדידה כל הזמן האם אני מתקרב ליד או מתרחק ממנו. היא נותנת לנו את הכלים לבדוק עד כמה באמת התקדמנו, כשנתנו תקועים, כשהיד ברור. שאיפה מסומנת, המטרה ידועה, מובהקת, הכל הרבה יותר קל. מסופר שתי חיות דומות בשם, אבל שונות כל כך באופי שלהם. הצבי מהיר, הצב איתי, יצאו ביחד לחפש מקום, מקום להיות שם. מקום טוב יותר מהיער המוכר להם. הצב החליט מיד שהוא צריך ללכת לכיוון צפון, צפון מזרח. כאן נראה ששם קצה יער, מתחילים לראות בתים. הצבי החליט לחפש המקום שהוא אומר, ראי, אני מהיר מהצב פי כמה וכמה. בטח אני נמצא מקום טוב וראוי עוד לפניו. וכמה לא מפתיע, כעבור כמה חודשים הצו כבר היה ריח קבע בבית מגורים של משפחה בעומק העיר. ואילו הצבי, עד עכשיו הוא עדיין משוטט, הולך הלוך וחזור ומחפש את עצמו. כי הצבי עם הכלים המצוינים שניתו בו, הרגליים הקלות והמהירות הנחפזת, לא השכיל להציב לעצמו יעד ברור. היעד היה מעומעם, קלוש, נתון לכל שינוי. אין פלא שהוא לא הגיע אליו. לעומתו, הצו שלא היו לו כלים, את אותם הכלים, הוא נדרש להגיחה ממושכת במשך שעות ארוכות מדי יום. היעד שלו היה ברור, המקום אליו הוא שואף, היה נהיר. מה הפלא שהוא הצליח להגיע ולהקדים בהרבה את הצו? יכול להיות אדם ברוך כישרונות, רב המעלות, אבל כל עוד שהוא לא הצליח, כל עוד שהוא לא הציב לעצמו מטרה ברורה, יעד קבוע. איך יגיע למקום אותו מעולם לא יגדיר? איך הוא יצליח לצמוח, לגדול, להתפתח, כשמעולם הוא לא סימן מטרה? לעומתו, יכול להיות אדם בעל כישרון בינוני, איש פשוט, נטול תהילה. אבל כיוון שהוא קבע לעצמו מטרה ברורה ויעד בחיים, ביוב וברינו לפסגת השאיפות בהצלחה. כי כשהיעד ברור, התמונה חיה, השאיפה עומדת מול העיניים, הרבה יותר קל ופשוט, וגם הרבה יותר הגיוני. שההצלחה בו פרו. הוא מספר סיפור שסיפר מורו ורבו, אדמור מן הזבור נדסה, שהכיר את בעל המייסה ועקב מקרוב אחרי השתלשלות הסיפור. הוא אומר, אותו יהודי משמש כאן כרב דגול מרביץ תורה נעלה. ראה תלמיד חכם בקנה מידה גדול, רבים נעזרים בו בהבנת תוספות של יתרון שאלות הלכתיות מורכבות. אבל הקהל ששוטה בצמא מדברי תורתו, לא יכול לעלות בדעתו, שלא כך היה יש מכת מדינה. עד גיל 40 היה יהודי, עמל כפיים בעבודה, שעות רבות, למה זה משך חם כולו. בכל שהוא יחזיק בקביעות איתים לתורה. אבל ראשו מעייניו היו נתונים בפרנסת משפחתו. בגיל 40, כשהוא חש מצוי עצמי מעבודה, והייתה לו יכולת הכספית, יוכלית לעזוב עולם המעשה ולעבור לעסוק בתורה בהתמדה. כמובן שלא הייתה הקלה הדרך שלו. ומעלה הדרך הוא חש כרב עקיבא בשייטו, כשבגיל 40 הוא נקלע לראשונה לבית מדרש עומד, שעסקו בו בחורים צעירים ממנו בהרבה בסוגיות התורה, בהבנה מקיפה בידע רב. אמנם הוא יודע לקרוא היטב, וגם להבין קצת, אבל כשהוא פתח את הגמרא, הוא ביקש לשקוד על ההבנה שלה, הוא גילה שהשערים שלה נותרו סגורים וחתומים בפניו. קרא את השורות אחת אחרי השנייה, ניסה לעזור במפורשים. אבל הוא העלה חרס בידיו, כל המאמצים עלו בתור. הרצון העמוק לשבת ללמוד בהתמדה התנפץ אל סלעי המציאות הקשה. הוא נצא ללמוד שוב ושוב, אבל הוא לא מצליח להבין דבר וחצי דבר. הוא ניסה שוב, ביקש להיאבק. ביקש להיאבק במיניות האלה. ביקש לעזר בלומדים אחרים. שפך דמעות כמים בתפילה לבורא עולם שיאיר את העיניים בתורה שלו. אבל עם הזמן כמעט והוא החליט להרים ידיים, אחרי תקופה של התלבטות ארוכה, החליט לתת הזדמנות נוספת. את ההזדמנות הזאת, וככה הוא קבע, הוא הולך לעשות בכלי שהוא עוד לא השתמש בו מעולם. הוא יושב עם עצמו שעה ארוכה, בנה תוכנית עבודה. רשימת יעדים נוקבת, בלתי מתפשרת. אני הולך ללמוד מסכת פלוני בזמן הקרוב, מיד כשאני אסיים, אני מסתער על המסכת הבאה. וככה אני אסיים את סדרי נושי, מזיקים. עבר לי לימוד ההלכות בעמקות. טוב, למחרת היום היהודי חזר לבית מדרש, שיש לו טבלה מסודרת בראש, יעד שאפתני מוצב למולו. בעוד תקופה אני יודע ש"ס, ואימא, ברור לו מעול כל ספק, והיא עובדה בעיניו, רק צריך לפעול למימוש שלה. הרבי, שהיה מודע להתלבטות שלה, של ההחלטות שלו, רבי מן הדבורנן, לא הפסיק לעקוב אחריו, מבקש להתעניין, לדעת מה יעלה בגרולוג במעשים שלו. כך חשוב לו לדעת אם הכלי החדש הוכיח את עצמו. ורבו ישאי, הוא הוכיח את עצמו ועוד איך. בחלוף השנים, הפך אותו יהודי לתלמיד חכם מופלג, שבקי בכל חדרי התורה. אף אחד לא יודע איך הוא הגיע לזה, אף אחד גם לא יודע באיזה גיל הוא התחיל. מה שברור שהקביעה החדה על היד הרצוי, השאיפה העוצמתית שקלעת המטרה, היא ששינתה את התמונה לחלוטין. כשהרבי סיפר את הסיפור, הוא הוסיף, כשיהודי קובע יד, זה לא רק שהוא זוכה, עשה לדשמי לממש אותו. הקביעה של היד מסייעת לו למדוד בכל רגע, עד כמה הוא פועל בכיוון הנכון, עד כמה הוא מתקרב או חלילה מתרחק. אבל לא זה בלבד, גם הדרך הופכת לאיכותית יותר, מלאה ועוצמתית. כשיהודי לומד, כי הוא רוצה לדעת ש"ס, אז איכות הלימוד מזנקת, הריכוז מתעצם, ההבנה מעמיקה בהרבה. קביעת היד הופכת כל יד שאפתני למושג, הופכת את הדרך לפשוטה יותר, איכותית יותר, ומדידה הרבה יותר. כדי שלא נפתע מעוצמת הגילוי, מוסיף הרבי והדגים, תראו, האדם עשיר מסוגל לקחת על עצמו. סיכונים גדולים, מורכבים, שכוללים לפעמים את הסיכון לאבד את כל עונו. ובכל זאת, מסוגל לעשות ככה, ולקחת על עצמו את הסיכון. סובביו לא מפסיקים להרהר איך הוא מסוגל, איך הוא יכול לקחת סיכון כזה גדול. אחד אומר, אני לא הייתי נרדן בלילה כשרובץ אליי כזה עול. ומה התשובה? ספר הרבה בחיוך. כי אותו עשיר סימן לעצמו יד. תיבת המטרה, מבחינתו, כבר ברור שהוא הולך על הצד הזה. כי ברור שהוא הולך להצליח בו, והיא מה? עכשיו כל הסיכונים והטיעונים מאבדים מהערך שלהם. בשעה שכבר נקבע יד במסמרות, כל מה שצריך לעשות זה לשוף. לגבוע את היד, להגדיר את המטרה. מפתיע לגלות שגם בגיל 40 השיטה הזאת עובדת בהצלחה מלאה. כי קביעת היד משנה את המציאות, הופכת יהודי שלא הבין שורה לתלמיד חכם מופלג. אז גם אם אנחנו מבוגרים ועל אחת כמה וכמה אנחנו צעירים, זה הזמן לקבוע יד, לסמן את המטרה בעיגול בוהק, כדי שנגיע אליה בהצלחה בסייעתא דשמיא. הוא ממשיך ומספר בשנת תש"ק, בזמן שהאבלושי כבר נודע כגדול בתורה בקנה מידה עולמי, כדיין הוא פוסק, כדמות מופת. על תלמידי החכמים שדבקים בו ומתאבקים באפר רגליו נמנע הגאון הצדיק רבי שמעון טויסיק זצ"ל. שם מדי פעם מגיע אליו הביתה לשמוע את צו התושייה. דברי תורה וחידושים מאירי עיניים. זמן קצר אחרי החתונה שלו של הרב טויסיק. נכנס לרבי אלושיב, שאל את השאלה המרכזית ביותר בחיים. הוא פנה לענק התורה, ביקש עצה איך לגדול בתורה. הרבי אלושיב התכופף לאוזן של הרב טויסיק ולחש כממתיק סוד. רוצה לגדול, עצה לגדול בתורה? נו, הרב טויסיק גזין בקשב, מי ירצה לפספס כזה תגלית? הוא אומר לו, כדי להצליח לגדול בתורה, לעסוק בה בהתמדה, תחשוב כאילו נבחרת להיות רב בקהילה מכובדת. וכיוון שאתה לא קשיר עדיין, קיבלת שנתיים להתכונן לתפקיד החשוב. איך תנצל את השנתיים האלה? שאל בחיוך. אבל לשב לא המשיך, כי כל מילה נוספת עם הייתה מיותרת. כשהשאיפה ברורה, הרצון מקבל פנים, ציור ותמונה מוחשית, ההתמדה בתורה כמו נראית אחרת לגמרי. כי גם יהודי שלומד, הלימוד שלו מקבל פנים איכותיות ורציניות הרבה יותר. אם יש לו יעד מוגדר, אם הוא שואף להגיע לפסגה. אכן רב שמואל, שמואל טויסיק זצ"ל, קיבל את העצה, התחיל לעסוק בתורה בהתמדה עצומה, נאמן לשאיפה הכמוסה שגילה הרב אלושיב. לקראת ראש השנה תש"ע, הופתעו הורים רבים בבני ברק במתנה מרגשת. לצד ברכות השנה הטובה המסורתיות, הבן היקר הביא מהתלמודי לוח שנה נאה במיוחד, שבחלק העליון שלו נכתבה כותרת באותיות מאירות עיניים, גדולי ישראל. תחת הכותרת, ימין ושמאל הופיעו תמונות שניים מגדולי ישראל, אבל המרכז שלה הייתה תמונה גדולה מורגשת שלא אחר מהבן היקר שלהם. כשראה ילדים את הלוח לראשונה נבוך לרגע, ייתכן שהתמונה שלי תתנוסס וצוות אחד עם תמונת גדולי ישראל, אבל המחנך המסור, הרב יצחק כהן מתלמוד תורה שתילי זיתים, הסביר במתק שפתיים, תדונה, תלמידי היקרים, כל אחד מאיתנו יכול להתנוסס תחת הכותרת של גדולי ישראל בעוד אי אלו שנים. אנחנו רק צריכים לרצות, לשאוף, להיות תמונה מתאימה לאחסנה כזו. בשיחה איתו הוא מסביר שהמטרה, לוח השנה נשאר כל השנה למקרר, ובראשו הכותרת גדולי ישראל, מדי יום, רואה אליו את התמונה שלו שוב ושוב, מתנוססת לרעבה בין גדולי ישראל. כך הוא וההורים שלו מקבלים שאיפה ברורה, הייעוד של הילד בחיים, לאן הוא יכול להגיע, ולאלו פסגות הוא מסוגל להפיל. הם נותרים חקוקים במוח שלו. לנו, וגם לילדים שלנו, כמה כדאי וחשוב להטמיע את השאיפות, את הרצון, את היכולת להגיע ליד. בואו נסייע להם, לסמן את המטרה, נתמיע בהם את ההבנה, כי כשכל אחד יכול להצליח ולהגיע רחוק, צריך רק לסמן את המטרה, להתחיל לחתור אליה, ואז יזכו לגדול ולצמוח, לפרוח או להצליח, ואנחנו נזכה לרוב נחת. הגאון רבי מרדכי גיפטר זצ"ל, ראש ישיבת תל, נודע כאחד ממנהיגי יהדות אמריקה ומגדולי הדור, ענקי הרוח שפעלו בה. הוא לא היה בן לרב נודע, ראשי ומפורסם. את העלייה הרוחנית שלו, הצמיחה לאחד מגאוני הדור, הוא עשה כמעט בכוחות עצמו. אם נתבונן באיזה שלב בחיים שלו התחיל לעשות את דרכו לכותל המזרח של היהדות, אולי במעשייה הבאה תמונה התשובה. כשהיה ילד, נעקי מנגם של ילדים, הוא היה אוסף תמונות של גדולי ישראל, שסידר אותם יפה יפה באלבום תמונות מריב היים, אלבום סודר שוב ושוב, תמונות יצאו ונכנסו, שינו את המקום שלהם כמעט מדי יום. רק בסוף האלבום היה מקום לתמונה אחת שלא השתנה בו דבר. בעמוד האחרון, במקום של התמונה האחרונה, לא הכניסה אלת שום תמונה, ובכתב גדול וילדותי הוא כתב לעצמו על פתק קטן, מוטלה, מוטלה, אם תלמד טוב בהתמדה, התמונה שלך תהיה כאן. זה הכוח של יד, גם אם הוא נקבע בגיל צעיר, ושיקולים ילדותיים, אבל גם כי יזכין האדם לאסור מידו, ברבות השנים כבר לא עניין את הרב גיפטר מה מופיע בלבמה התמונות כמובן. הוא זכה בעצמו להפוך לגודל בישראל, ראש השבה נערץ, כי זה היד שהוא הציב לעצמו, כי ילד צעיר, מול אלבום התמונות. ברבות השנים, התמונה שלא התנוססה ברבבות אלבומים בארצות הברית ומחוץ עליה, כמנהיג היהדות החרדית בארצות הברית, שדבריו הועזנו מקשב בכל רחבי תבל. זו הייתה השאיפה שלו כילד צעיר וחינני, אבל היא שהובילה אותו אל הפסגה. עד כאן הדברים הנפלאים האלה, בתוך הספר פניני פרשת שבוע. ואנחנו ממשיכים עם המדור דף מבעלוכה. אנחנו אוחזים בסימן של מם, סעיף ד' והלאה. האם מותר לעשות צורת אותיות על גבי חול יבש, והאם מותר לסמן צורת אותיות באוויר על יד האצבעות? על כך ועל עוד נושאים אני נוכל לשמוע בשלוחה 2. סליחה, בשלוחה 1. וכדרכן נלמד גם אנחנו את עיני הדפים בהלוכה. איסור מלאכת הכותב בשבת מדאורייתא הוא רק בכתיבה שעשויה להתקיים. דהיינו שהחומר שבו כותבים כתיבו להתקיים, כגון כתיבה בעת או בדיום. רק בכתיבה על גבי חומר שמחזיק את הכתב ומתקיים, כגון בכתיבה על גבי נייר, כלב ועץ. ואין פירושו של דבר שהאיסור רק בכתיבה שמתקיימת לנצח, אלא די בזה שהכתיבה מתקיימת לזמן מה. ולכן, לדוגמה, כתיבה בעיפרון, אפילו שברבות הימים מתשתשת ולא ניכרת, צורה מדאורייתא, ואין שכתב שדי בזה שהכתיבה מתקיימת למשך השבת. הכותב בעת על גבי נייר בסמוך לצאת שבת ודעתו בבאר את הנייר מיד בצאת השבת, עובר על איסור דאורייתא, אבל שהכתיבה מצד עצמה עשויה להתקיים. בהמשך לנו, כתיבה בחומר שלא עשוי להתקיים, כגון בדיו, שיטיב או להיעלם אחרי מספר שניות, או על גבי חומר שלא מחזיק את הכתב, או שהוא לא מתקיים, כגון מלא ירקות, וכן סוגי כתיבה נוספים שלא מתקיימים, כגון עשיית צורת אותיות בחול יבש, בידי עיקור שהצטברו על החלון, הם יהיו אסורות מדרבנן. מי שכותב בכתב סתר, דהיינו בחומר שלא ניכר בכלל בשעת הכתיבה, אבל על ידי אמצעים שונים מתגלה הכתב ואי אפשר לקרוא אותו, כגון כתיבה בחלב חי, שעל ידי קירוב הנייר למקום חם מתגלה הכתב, אין בה איסור דאורייתא. אבל אסורה מדרבנן. וכן גילוי הכתב על ידי אמצעים הנ"ל, כמו שמקרב בנייה, כן, אז גם זה כמו שאמרנו, אסור מדרבנן. עשיית תנועת כתיבה באוויר, או על גבי חפץ כלשהו, ללא שימוש בחומר כתיבה, מותרת בשבת, כי היא לא יוצרת שום כתב. אבל יש אומרים שראוי להימנע מזה. עשייה של צורת אותיות באצבעות עצמם גם היא מותרת. עשיית צורות באצבעות כנגד השמש באופן שיעשו צל צורת אותיות, או ציור מסוים, אז היא מותרת כיוון שאין דרכו של אדם להחזיק את האצבעות. בכזה אופן, וזו כתיבה שלא מתקיימת כלל, אולם הנחת חפץ כנגד השמש בצורה מסוימת, כדי שיעשה צל בצורה של אותיות הציור, יש שאוסרים משום שהצורה מתקיימת לזמן מסוים ויש שמתקיימים. הליכה על אדמה רכה בעיניו שבסוליה חזקים אותיות היא מותרת בשבת. עד כאן מיליון דברים מהלוכה שלימד היום. אתמול אמרנו, מאכל שרושמות עליו אותיות, כגון הוגה שהיא הצורה לגבי את המילים מזל טוב, אין לחתוך או לשבור באופן שמקלקל את האותיות, משום איסור מוחק מדרבנן. אם האותיות עשויות מגוף המאכל, שיש ביסקוויט עם שוקולד ועוד ששם בתחרוש או איזה ציור מוטבע או מובלט אליהם, בזה נחלקו הפוסקים אם יהיה מותר לשפור אותו. ספר שכתובות בו אותיות או שמצוירים בו ציורים על חודי הדפים באופן שכשהם סגורים, כשהספר סגור הם ניכרים, כשהספר פתוח בתשתשים, רצוי שלא לפותחו בשבת. וכדרכנו רבותיי, נפליג מימים אחורה, נזכר במה שלמדנו, לגבי הדחת כלים בשבת שהיא מותרת ואין בהסרת הפסולת איסור בורר. אולם משום איסור אחרון הם שבת לכל, יהיה אסור להדיח אותם אלא רק לצורך שימוש בשבת. ולכן מותר לדוגמה להדיח את הכלים בליל שבת שעתיד להשתמש בהם למחרת יום השבת. אבל אין להדיח אחרי סעודת יום השבת כשהוא לא משתמש בהם בסעודה שלישית. כשעתיד להשתמש בצלחת אחרת, רשאי להדיח את כולן כמו שכל אחת מהן ראויה לשימושו. בסוף שתייה מותר להדיח במשך כל השבת, כי הדרך לשתות בכל עת ובכל שעה. אבל אם יודע בוודאות שלא ישתמש להם עוד בשבת, יהיה אסור להדיח אותם. השריית כלים כדי למנוע הידבקות שירי המאכל לכלי, יש מתירים בגלל שהוא לא מנקה את הכלי, אלא הוא רק מונע ממנו יחלוך יתר. ויש אוסרים, ולדעתם אסור גם ליטול ידיים או ללחוץ אותם מעל לכלי של מלוכלך. עם הכוונה שלו בזה, גם לשטיפת הלכלוך או להשריה תקטיב במים. עד כאן בעניין ההלוכה. דף היום איתנו דבלי. איזה הלכה למדנו מסנבא לטאה? כיצד נהרג אלי השופט? והאם מליקת העוף צריכה להיות בשני סימנים? לקח ועל עוד נושאים מעניינים, ללמוד היום מסכת חולין, דף קוף א'. אנחנו ממשיכים עם קינן חוכמה חבר סלבובל. אך מפסידה הבחינה, אומר הרחב הסלבוב, וזה שער הבחינה פרק בו, מפסידי הבחינה והדברים התלויים בה. ספיר הגבל הצדיק, ירושלים עם רב דיזה צל, שהיה צריך להגיע לדירה של קרוב משפחה, רץ לשם בלי הפסקה, באותו זמן היה הפסקת חשמל באזור, היה חושך. פתאום הוא נזכר שלפני הדירה יש מורד מאוד מסוכן, עם המון מדרגות מחודדות. מי שמחליק שם הסיכוי שלו, נשאר בחיים לא גדול, ואז הוא נעצר לבדור אותי כפה הוא נמצא. ואז הוא מגלה שהוא ממש, עומד ממש בסנטימטר האחרון שלפני המדרון. מי מה ממשיך במרוצה, מי יודע מה היה קורה איתו. נס גלוי. טוב, למחרת הוא מרוצחתי להגיע לחזוני של בני ברק להציג כמה שאלות. זכיתי להיכנס לביתו, קיבל אותי מאור פנים. ואז אחרי שסיימתי את השאלות שלי, סיפרתי לו על הנס. הוספתי לשאול. שאחרי שקרה לי כנס כזה גדול, הייתי בטוח שבבוקר אני אטום, יקום מהמיטה אדם אחר. הלב שלי ירדן בשבח והודעה להשם. והנה אמרתי לחזוני שתוארתי כאחד האדם בלי שהוא יזנוי והרגשי. ואז החזוני שנה לי יסוד גדול בעבודת השם. יש הצורר מיוחד שנקרא הצרור שלאחר נס גלוי. והתפקיד שלו להחליש אצל האדם את כל הרגשים שעשויים להתעורר אצלו, אחרי שכשבוך הוא עושה איתו נס. השם יעזור שנצליח להתנצח גם את היצר הרע הזה. ואנחנו ממשיכים בדור הנפלא, חפי צימו חיים, חפץ חיים יומי. רבו ישראל, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. ההלכות שנלמדות היום, עוסקות באיסור קבלת רכילות. אנחנו חוזרים בהלכות רכילות כלל A, סעיפים א' ב'. בבירור מוספים של דיר שיש חקירה של האחרונים לגבי האיסור של קבלת רכילות, האם השומע עבר על איסור הקבלה רק בפעם הראשונה, שהוא שומע ומקבל בלב, או שמה בכל רגע ורגע שהוא מאמין הוא עובר על האיסור. הסבורה, בגלל שהאיסור נולד הפסוק לציץ השם השוב, אז יש מקום לומר שבכל רגע שהוא מאמין, אז הוא עובר על איסור. יש גם משמעות מעשית להלוכה. לגבי מי ששמע לשנור בקטנותו והגדיל, או גוי ששמע לשנור על ישראל והתגייר, אם ננקוט שהאיסור על שעת השנייה, אז עכשיו הוא לא עובר על האיסור, אבל לפי הצד השני שבכל רגע ורגע, שממשיך להאמין הוא עובר, אז גם עכשיו צריך להסיר את זה מליבו. את הצדדים של החקירה הזאת הביא הגאון רב ראובן גרוזובסקי זה צד. חתנו של רב מוחבר, הוא כותב שהשבר שלו, רב מוחבר, הכריע שעובר רק פעם אחת, כמו בלסיק זה. שהעיקר האיסור זה מעשה הגזלה, והוא לא עובר על כל רגע שמחזיק את הגזלה ברשותו. מי ידע? תביא לזקס לצד כתב שבכל רגע שהוא מאמין הוא קובע. ומבחן כנס כתב שזה עבירה אחת מתמשכת. ויש שרצו להוכיח כתב הזה עם דברי חופץ חיים, שעשה בתשובה על איסור קבלות לשנורה, אז הוא חייב להוציא את הדברים מליבו. לכאורה משמע שהאיסור הוא איסור מתמשך, ולכן כשהוא שעשה בתשובה, צריך להפסיק את העשייה של האיסור. ולשים רבותיי התחזקות יומית, אך סמסויפם, חלק ב' דרשות, כותב, כל דור שלא נבנה בסמיקדוש בימיו, כאילו נחרב בימיו, נמצא שבכל שנה מתחדש חורבן חדש. וזהו בכל פעם כשמגיע אותו יום של עשרה בטבת, שהתחיל אז למעלה, משפט החורבן. כמו כן, בכל דור ודור יושבים בידין של מעלה וגוזרים החורבן של כל שנה ושנה. נשתדל רבותיי, נשתדל היום, להתחזק ולהתפלל מעומק הלב על בניית בית המקדש, שהרי היום הוא יום דין לשנה הזו על בניין הבית. יהי רצון שהשם יקבל תפילותינו ונזכה לראות בבניית בית המקדש. עד כאן להיום, שיהיה לכולם המשך יום מוצלח עם הצלחה בכל העניינים ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב.